שלום חברים, קיץ טוב. מאוד התלבטתי בתקופת הביניים הזאת על מה לשוחח איתכם היום, אבל מכיוון שהעולם התורני כולו אמור ללמוד מסכת אחת, מסכת מכות, חשבתי לדבר איתכם על נושא שמסעיר את חכמי ישראל עוד מימי הבית השני לאורך ימי הביניים. אני תכף אציין כמה נקודות מעניינות בעניין הזה. חוקרי חוכמת ישראל בגרמניה במאה ה-19 ועד היום הזה, והיא אחת ההלכות שבמבט ראשון נראית הלכה מוזרה בסוגיה של העדים הזוממים. אתם יודעים שפרשת עדים זוממים היא פרשה מאוד מיוחדת בתורה. יש בה כמה וכמה חידושים באמת מיוחדים. הגמרא מגדירה את עניין העדים זוממים כל כולו כחידוש, כי בדרך כלל יש לנו כלל שעל פי שניים עדים יקום דבר. אין שום מעלה לכיתת עדים שבאה ראשונה לבית דין מול כיתת עדים שבאה השנייה לבית הדין. הללו אומרים לבא, הללו אומרים הוא לא לבא. מה אנחנו עושים בעניין? הגמרא אומרת זה תרי ותרי, שניים כנגד שניים, ואנחנו שולחים אותם, את שניהם הביתה, לא מקבלים את אלה ולא מקבלים את אלה, אלא אם כן ירצו לבוא אחת מכת זו ואחת מכת זו להעיד. נאמר להם, רבותיי, זה לא הולך, כי אתם סתרתם, אחד מכם לא אמר אמת, אז אתם שניכם להצטרף אתם לא יכולים. זאת הלכה ברורה. אבל כאשר באה הכיתה השנייה והיא לא מדברת, כך מוסבר בגמרא לכל מי שלומד את הסוגיות, היא לא מדברת על גופה של העדות, אלא היא מדברת על גופם של העדים, אתם אומרים שביום ראשון, ביום שני, בשעה 12 בצהריים, בתאריך כ"ד בניסן, אתם ראיתם את ראובן שהרג את שמעון ברחוב אלנבי בתל אביב? תסלחו לנו, אתם ישבתם באותה שעה אצל הרב כץ בבית המדרש בגבעת שמואל, לא יכולתם לראות. ההלכה היא שא' מאמינים לכיתה השנייה ולא לראשונה, ב' התורה קבעה דבר הרבה הרבה יותר חמור. אם נגמר הדין על פי כיתת העדים הראשונה, אמרה התורה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לרעהו, ואנחנו נהרוג את הכיתה הראשונה שבאה להרוג את הנידון. הגמרא אומרת, מחזית דסמך תהני סמוך ההני, אומרת הגמרא, עד זומם חידושו. הגמרא דנה, מחלוקת מפורסמת שהייתה בין גדולי המוראים אביי ורבה, עד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, או מלמפרע הוא נפסל. למדתם את זה, מי שלמד סנהדרין מכיר גם את הסוגיות האלה. החידוש הגדול ביותר, הייתי אומר עוד שניים, שני חידושים יש. א', אין העדים נעשים זוממין עד שיגמר הדין על פיהם. הכוונה, אם היה דיון בבית הדין, באו שני עדים, אומרים ראובן הרג את שמעון, ראובן הרג את שמעון, בית הדין דנים בעניין, עדיין לא הכריעו, לא גמרו את דינו, באה הכיתה השנייה ואומרת, איך אתם אומרים שאתם ראיתם את ראובן שהרג את שמעון? הרי באותו זמן, אתם זוכרים, הייתם בבית מדרש, שמעתם שיעור בבית מדרש בגבעת שמואל, איך אתם אומרים את זה? אנחנו לא נקיים בהם את הדין של את הדין של כאשר זמם. הדין של כאשר זמם מתקיים רק במקום שנגמר סליחה, רק במקום שנגמר הדין על פי אותם העדים. מה? וכאן בהלכה, בהלכה יש עוד חידוש שהוא עוד יותר קשה מן הראשון. והיה והרגו בית הדין את הנידון על פי אותם העדים, ואז באו העדים החדשים ואמרו, עדים יקרים, תראו מה עשיתם, הרגתם את ראובן והרגתם אותו בשקר, כי הרי עמנו איתם. אמר, אומרת התורה, כאשר זמם לעשות לאחיו, ועדיין אחיו קיים. אבל אם כבר הרגתם את זו, העניין הזה כבר נגמר. ההלכה הזאת שעכשיו אני מדבר עליה, הייתה כידוע במחלוקת בין הפרושים, בין חכמי ישראל לבין הצדוקים. תודה רבה. תודה רבה. אם כן, העניין הזה היה במחלוקת שבין הפרושים לבין הצדוקים. בתוספת הם נקראים ביתוסים. לא אדון איתכם על השאלה מה זה צדוקים ומה זה ביתוסים. נושא, אני עוד רוצה שתזמין אותי אולי עוד פעם, אז יהיה לנו עוד כמה נושאים עוד לדבר עליהם. אני לא אעסוק בזה עכשיו, אני רוצה להתמקד היום. ואז באו ביתוסים, הצדוקים, אמרו לפרושים, בשני הדברים הללו אנחנו לא מסכימים איתכם. אנחנו לא מסכימים איתכם שאין, זה שנגמר הדין, זה כבר סיבה להרוג את האדם. התורה אמרה נפש, באותה פרשה של עדים זוממים, אמרה התורה נפש, תחת נפש. אנחנו מצפים שאם נהרגה פה נפש, עכשיו יתברר לנו שהעדים הללו הם עדים מוזמים, ואנחנו החלטנו שמקבלים את הכיתה השנייה ולא את הראשונה, הרגו נפש, אנחנו נהרוג את העדים. אבל אם לא הרגו, לדעתנו אין נהרגים. אבל עוד יותר הצדוקים לא הסכימו עם חכמי ישראל, כי חכמי ישראל קבעו את פרק הזמן שבו העדים מוזמים לקיים בהם כאשר זמם. זה הפרק שבין גמר הדין לביצוע פסק הדין, כן? ואחר כך לא. ואז עלתה שאלה, אם כאשר הם זממו ולא הרגו, לדעתכם חכמי ישראל, אנחנו הורגים את העדים, אז אם הם הרגו, אם הם הרגו, אין בזה משום קל וחומר. והתשובה של חכמי ישראל הייתה, אין עונשים מן הדין. כן? והגמרא גם מביאה לזה הוכחה, כתוב שאם אדם בא על אחותו שהיא בת אביו ולא בת אמו, או בת אמו ולא בת אביו, הוא נהרג עליה כמי שבא על הערווה, נכון? מה הדין אם הוא בא על בת על אחותו שהיא גם אחותו מאביו וגם אחותו מאמו? מה הדין אז? מה? אותו דבר בדיוק, אותו דבר. על כל פנים, על זה יש פסוק בתורה שהגמרא דורשת. נשאלה שאלה, זה שהיא אחותו מאביו. אז היא אחותו מאביו. במקרה, היא גם אחותו מאמו. קורה דברים כאלה בחיים. כולנו יש להם כאלה אחיות. אז במה יותר קל הדין, במה קל יותר הדין, שאני צריך על זה פסוק, שאם אחותו בת אביו ולא בת אמו, או בת אמו ולא בת אביו, שאם גים היא אחותו גם מאביו וגם מאמו, שגם עליה הוא מת על העניין, אין עונשים מן הדין. טוב, הדבר הזה באמת נראה לא פשוט, ואני יכול לומר לכם, רבותיי, שהעניין הזה לא רק היה מחלוקת בין הצדוקים לביתוסים, אלא בשנת תפתף קוף צדיק ת' לאלף הקודם, תשאלו הרב כץ, איך אתה זוכר את זה? זה זמן שקל לזכור אותו, כי שנת תפתף קוף צדיק ת' זאת השנה האחרונה, כמעט האחרונה, שאנחנו מונים לאלף הקודמת. האלף החדש, כולכם יודעים, מתחיל בשנת 1240, הסתיים האלף הקודם. כל חשבון, כשאתם רוצים לדעת מהי השנה ולעשות את ההשוואה בין הלוח הלועזי ללוח העברי, תדעו לכם, האלף השישי בלוח העברי מתחיל בשנת 1241. לכן, השנה היא שהיא תפשין פי היי, אז תו זה 885, ואתם רוצים לעשות השוואה בינה לבין הלוח הלועזי, קחו את 1240, תוסיפו 885, מה? 785, קחו 1240, תוסיפו לזה את ה-785, קיבלתם 2025. לכן קל לזכור, אבל בשנה ההיא, רבותיי, היו אירועים מאוד מאוד גדולים. שנאת ישראל, שהיא הלכה היא בידוע וכולי, לא נזכיר היום ולא נדבר על זה היום, שבוע של השואה כבר מתחילה ופרעות באירופה, אז כולכם מכירים את השנים תתנו וכל המסעי הצלב שהתחילו מאז. שנה מיוחדת בשנאת ישראל נחשבת אותה שנה והשנה שבאה אחריה. כל זה למה? כי אז בפריז התחילו ויכוחים על אופיו של התלמוד. היה ויכוח נוראי על אופיו של התלמוד. למה אני אומר ויכוח נוראי? כי התוצאה שלו היה שריפת התלמוד המפורסמת בפריז, שאירע ב-1240. היה שם יהודים, מומר אחד, אני מזכיר אותו בדף, ניקולאוס דונין, הוא היה יהודי מומר, הוא התייצב בפני, בוויכוח הזה, הוא היה הראשון שבא להתווכח עם חכמי ישראל בנקודה, והוא אמר להם, חבר'ה, איזה מין היגיון יש לכם, לתלמוד שלכם? זה לא מוזר? עדים שבאו והעידו ונגמר הדין, אבל לא עשו כלום. אתם מבצעים בו כאשר זמם לעשות לאחיו. הרגו העדים הללו את הנידון. פתאום אתם לוקחים צעד אחור, לא עושים שום דבר. איזה היגיון יש לתלמוד שלכם? היו לו עוד טענות, אתם מכירים את ההלכות בתלמוד, כבר זה קרה בימי הרומאים, שהלכו לארץ ישראל לסרדיותות, לבדוק את התורה, ואמרו לו, מצאנו בתורה שלכם, אלא כל ההלכות המוזרות, אגב, נזכרות הרבה פעמים בסוגיית מסכת מכות, על היחס שבין ישראל לקוטי, ישראל שהתכוון להרוג קוטי והרג ישראל, וכולי, האם הוא נחשב שוגג או מזיד, לא ניכנס, כמובן, הרבה סוגיות צריך ללמוד פה. בשנה אחרי זה, בראש היהודים שעמד בוויכוח הזה, היה רבנו יחיאל מפריז. רבנו יחיאל מפריז, אחד מבעלי התוספות המאוחרים, רבנו יחיאל מפריז, הוא עמד בראש הוויכוח, הוא בקושי הצליח לברוח מצרפת. לאן הוא בורח? מה? לאקו. הוא מקים, אז קמה ב-1240 הישיבה הגדולה שהייתה באקו. ואנחנו מכירים את הישיבה הזאת בעיקר מדרשת הרמב"ן לראש השנה. הרמב"ן, כשהוא היה בן 67, מה? הגיע לאקו בערב ראש השנה. תסתכלו לכל מי שיש את כתבי הרמב"ן, יש מוסד הרב קוק הוציא שני סדרות של ספרים. אחד, מהדורה מדעית של הרב שבל של פירוש הרמב"ן על התורה, שני כרכים, מהמהדורה הטובה ביותר שיש לנו של פירוש הרמב"ן על התורה, וספר שני, כתבי הרמב"ן. ואחד הקטעים הגדולים בספר הזה, יש שם כמה וכמה ספרים נהדרים ידועים, הוא דרשת הרמב"ן לראש השנה. שנים רבות, מדי פעם אני לוקח לעצמי את דרשת הרמב"ן בראש השנה. אמרו פה שאני אוהב חזנות, אבל אני לפעמים זה לא, יש בעיה לאוהבי חזנות. מצד אחד הם אוהבים חזנות טובה, אבל מצד שני האוזן שלהם קצת כואבת כשהם שומעים. אז בינתיים הייתי מנצל את ראש השנה גם לעבור על דרשת הרמב"ן, על חשיבותה. מה זו דרשת הרמב"ן? הרמב"ן נוחת בחוף אקו בערב ראש השנה, מגיע לישיבה הידועה של רבינו יחיאל מפריז, שהוא היה ידיד נפש שלו, הוא מקבל אותו באהבה, והוא אומר לו, אתה תדרוש בראש השנה דרשה בפנינו. כמה זמן לוקח לדרוש את דרשת הרמב"ן? אני מבטיח לכם, שאם זה היה קורה בבית הכנסת שלכם, אף אחד לא היה נשאר. כן, אבל על כל פנים, על כל פנים, זאת דרשת הרמב"ן של רבינו, אבל מה לגופו של העניין? הנקודת הוויכוח המרכזית שעלתה באותו הוויכוח היה הנושא שאנחנו העלינו בפניכם. זמן שנים לאחר מכן קמה בגרמניה חבורה שנקראת חוכמת ישראל. אני בטוח שיש פה רבים שלמדו קצת במדעי היהדות, מכירים את התקופה הזאת היטב. ובין החכמים החשובים של חוכמת ישראל נמצאים אחד מאוד ידוע ואחד פחות ידוע. המאוד ידוע שמו היה אברהם גייגר. אני בטוח ששמעתם, הוא היה תלמיד חכם ולמדן עצום, כמובן לא קיבל את לא נהג כאורתודוקסיה של גרמניה, אבל יש לו ספר, יש לו ספרים מצוינים שצריך ללמוד אותם וצריך להיזהר מהם. אני מחזיק בבית שלי את הספרים של גייגר, אני מודה. אחריו קם עוד חכם שהוציא ספר אחד, הספר נתפס בווינה בשנת 1865, זמן קצר אחרי פטירתו של גייגר. שמו היה אברהם צבי פיניליש. אני מניח שרובכם לא שמעתם את השם הזה. הוא הוציא ספר אחד לאור. הספר הזה יצא פעם אחת ב-1865. לעבדכם הנאמן, חיים יודע, מכיוון שמורי וחמי, אביה של רעייתי תליטה, הרב דוקטור בן ציון סגל, היה מנהל המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית, מהסטודנטים הראשונים, והוא הוריש לנו לילדיו, גם לנו, חלק מספרייתו, ושם ירשתי את ספרו גם של פיניליש. לא חושב שאפשר היום להשיג אותו, רק בספריות מאוד טובות. והוא מגיב בדבריו על הדברים שכתב גייגר. ושם הוא כותב כך, הוא אומר, גייגר מאוד מאוד לפעמים היה קיצוני בדבריו, ובחלק פעמים אני לא מוכן להסכים אותו, אבל בעניין שהוא כתב, גייגר, בעניין עדים זוממים, אני סומך את ידיי ואני טוען שהוא צודק ביותר. כך כתב פיניליס, כמובן, מי שבמקרה ימצא את הספר בספרייה, דרכה של תורה, אני אגב ציטטתי פה בדף שבפניכם, העתקתי, כמובן, העתקתי בהקלדה שלי, כי זה מקור שאני לא יכול למצוא אותו בפרויקט השו"ת או באוצר החוכמה, ולכן אבל כותב פינליס בעניין הזה, גייגר צודק לחלוטין. עכשיו, עכשיו אני באתי פה היום להתווכח עם פינליס ועם גייגר ולומר שאין שום הצדקה לדברים שלו. לכן זה היה חשוב לבוא. כי אני אומר לכם, אני חושב שהם פשוט טעו בעניין הזה. מה כתב גייגר? גייגר כתב ככה. מי האם במשנה מופיעה ההלכה הזאת שאם הרגו אין הרגים? האם ההלכה הזאת מופיעה במשנה? אני ציטטתי רבותיי פה את דברי המשנה. בואו נלמד את המשנה. מתניתין. אין העדים זוממים נרגים עד שיגמר הדין. היינו, שאנחנו באים ואומרים לא נקיים בעדים הללו עד שיגמר הדין. שהרי הצדוקים אומרים עד שיהרג, נכון? שנאמר נפש תחת נפש, רק עד שיהרג. אמרו להם חכמים, הלא כבר נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, והרי אחיו קיים. אם כן, למה נאמר נפש תחת נפש? יכול משעה שקיבלו עדותן יארגנו? תלמוד לומר, נפש תחת נפש, האינם נהרגים עד שיגמר הדין. מוריי ורבותיי, אני מקבל את הקביעה של אברהם גייגר. לא כתוב במשנה בשום פנים ואופן שאם נהרגו, אם הרגו, הם אינם נהרגים. רבותיי, זה לא כתוב בשום מקום במשנה. מה היה הוויכוח במשנה בין הצדוקים לפרושים? שבאו הפרושים ואמרו, אם התקבל העדות ונגמר הדין, אנחנו אומרים שהוא יהרג, הוא כבר אז יהרג. הצדוקים ואמרו להם, זה לא מקובל עלינו. למה זה לא מקובל עלינו? כי מכיוון שכתוב באותה פרשה נפש תחת נפש, אז אנחנו אומרים הוא יהרג כאשר עבדה נפש. אבל אם לא עבדה הנפש, הוא לא יהרג. זה מה שאנחנו אומרים. חכמי ישראל חלקו עליהם? לא. חכמי ישראל אמרו הרי דבר אחר. חכמי ישראל אמרו שמה? שכאשר, כיוון שכתוב בפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות על אחיו, אז הפרשה הזאת מדברת גם כשאחיו קיים. גם כשאחיו קיים, אז אנחנו הורגים אותו. זה לא צריך להיות שהוא עבד. למה? כי כתוב בפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אז גם כשאחיו קיים, אני יכול לקיים בהם את הדין של כאשר זמם. אני שואל אתכם בכנות, האם כתוב פה רק כאשר אחיו קיים? הרי התורה אמרה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. בין אחיו קיים כבר אז ובין אחיו אינו קיים, אז מה צריך להיות הדין? כמו שהצדוקים אומרים לפחות בחלק השני, שמה? שאנחנו נהרוג את העדים הזוממים. נכון, מסכימים. זה כתוב משהו נגד העניין במשנה. אני קורא אתכם עוד פעם. אין העדים זוממים, מה היה הדיון? חכמי ישראל באו לומר לצדוקים, הרי למה כתוב כעשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו? היה אולי מקום להגיד שאם במהלך המשפט, לפני גמר הדין, באו עדים והעידו על פלוני שהוא הרג את הנפש ולא נגמר הדין, כן? ולא נגמר הדין. הלכה היא שמה? שעכשיו התברר לנו שהעדים הללו הוזמו, כי באו עדים אחרים והזימו אותם, שגם אז נהרוג את העדים הללו. לא. אין העדים זוממים, נרגים עד שיגמר הדין. שרי הצדוקים לומדים יותר קיצוני, עד שיהרג, שנאמר נפש תחת נפש. אם הוא לא נהרג, איפה יש פה נפש תחת נפש? אמרו להם חכמים, לא, הרי כתוב בפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, הפסוק הזה מדבר גם בשעה שאחיו קיים, נכון? אמר אברהם גייגר, אותו יהודי המיוחד שהזכרתי את שמו, והוא אמר, רבותיי, תראו מה קרה פה. במשנה לא כתוב בשום מקום שאם הרגו אין נהרגים. מי חידש את העניין הזה? הבאתי לכם את הגמרא. תנא ברבי אומר, מי זה תנא ברבי? לא ידעתי. עד שחיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, יגעת ומצאת, תאמין. מצאתי בילקוט, בספר דברים, שזה היה רבי יוסי בן הכפר, שרב עם אבא שלו. כי בהתחלה חשבתי אולי ברבי הכוונה לרבי ואביו, אבל זה לא הסתדר לי, כי זה, אז איך, אין לזה ביטוי במשנה. זה היה רבי יוסי ברבי, בן הכפר עם אביו. תניה ברבי אומר, לא הרגו נהרגים, זה למדנו במשנה, הרגו אין נהרגים. אמר לו אביו, תשמע, אתה מחדש חידוש. זה לא קל וחומר, כמו שהזכרתי לכם, מה שטען אותו דונין, אותו ניקולס דונין בפריז, הוא אמר לו, איך זה ייתכן? זה הרי קל וחומר, הזכרתי את הוויכוח בפריז, נכון? אמר לו, לימדתנו רבנו שאין עונשים מן הדין. דתניה וכולי מביא את כל הראיה שאין עונשים מן הדין. זאת אומרת, רבי יוסי ברבי אומר, מה שלא מצאנו לכאורה במשנה, שאנחנו הרי לומדים את הפסוק ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. והרי אחיו קיים רק כאשר אחיו קיים. אמר גייגר, כשראיתי את הדבר הזה בשעתו התפוצצתי, אז הוא אמר כך, רבותיי, חכמי המשנה, זאת הלכה ישנה, עוד מימי הביתוסים והצדוקים, ימי הבית. הם דנו דיני נפשות בפועל, הם לא חידשו דבר כזה. הם בוודאי הסכימו את הקל וחומר שאמר רבי הכפר לבן שלו רבי יוסי, אם לא הרגו נרגים, הרגו לו כל שכן, נכון? אלא בינתיים היה חורבן. 40 שנה קודם החורבן בטלה לשכת הגזית, ולא דנו יותר דיני נפשות. הדברים שמדברים התנאים האלה, רבי יוסי הכפח, חכמי הגליל, אחרי המרד בר כוכבא, קצת לפני רבי יהודה הנשיא, זה כבר 130 שנים, 150 שנה, 130 שנה אחרי החורבן. עוד שלא 40 שנה שכבר לא דנו. הם דנו בפלפול. הם חידשו חידושים, זה לא חייב אותם שום דבר. למה? כי במילא כבר לא דנים דיני ממונות. לכן, לא, דיני כנסות וגם דיני נפשות. ומכיוון שכך, הם היו חופשים לחדש חידושים, זה לא מחייב ש... כך כתב גייגר. על הדבר הזה כתב פיניליש. על העניין הזה אני מסכים איתו. וזה מה שעורר את חמתי הזהומה לדבר ככה. ואני חושב שהם פשוט, פשוט, פשוט לא עכשיו, גם בספר הוויכוחים לא ראיתי את מה שענו חכמי ישראל לאותו דונין ניקולאוס בוויכוח בפריז שהביא לשריפת התלמוד. לכן, כיוון שאני לא ראיתי מה הם אמרו, מותר לי לומר מה שאני חושב בעניין, ואני בא להציג היום בפניכם רעיון ברור בעניין הזה. כמובן, אני מאוד מקצר את השיעור שלי, כי חיים העמיד אותי בפני מגבלות של זמן. אני לא, אין לי טענות, זה כך צריך להיות.
לפעמים יש חריגות.
כן, אבל אני אעמוד בזמן, אני, אם ירצה השם. ואני רבותיי רוצה לגשת איתכם לגופו של העניין ולהסביר אותו. ציטטתי רבותיי בעמוד השני את דברי הפסוקים שעוסקים בעניין הזה. אם תסתכלו בפסוקים הללו שאתם מכירים אותם ואתם למדתם אותם, אני אראה לכם שזה בכלל לא פשוט להבין אותם. לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא. לא דנים בשום מקום על פי עד אחד. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. אתם מכירים את המשנה, רבי עקיבא וחכמים שדנו בשאלה מה זה, אם על פי שניים מתקיים, למה על פי שלושה, ללמד אותנו שמי שמתחבר לעוברי עבירה, קל וחומר. כל זה ידוע לכם, למדתם את המשניות. עוד פסוק הבא. כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. ועמדו שני האנשים אשר להם עריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. רבותיי, שאלה, מי זה שני האנשים? מה? בעלי הדינים. עמדו שני אנשים אשר להם עריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. אני רק שואל שאלה, אני רק שאלה, איך אמרו? אני רק שאלה. כן, הרי אמרנו לא יקום עד אחד, אנחנו מדברים על העדים. כי יקום עד חמאס, ועכשיו אנחנו באים לפרש. לפתע פתאום שכחנו את העדים, דיברנו על בעלי הדינים. דרשו השופטים היטב, והנה עד שקר, הוא כן מדבר על העדים, עד שקר העד, השקר הנע באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וביארת הרע מקרים בו, ונשארים ישמעו ולא יוסיפו וכו'. אומר רשי, רשי מאוד גם כן התלבט בשאלות שאני שואל, ורשי אומר דברים. כבר כתבה מורתנו הגדולה, נחמה ליבוביץ' עליה שלום, דע לך שיש מקומות שרשי חרג מלשון התלמוד או מפירוש התלמוד, כי הוא רצה לפרש לפי הפשטות המתחדשות בכל יום. אמנם זה כתב הרשב"ם כשהוא חלק על הסבא שלו, אתם מכירים את דברי הרשב"ם בספר בראשית, אבל גם פה לעניות דעתי זה מה שקרה. בואו נקרא את רש"י. ודרשו השופטים היטב על פי המזימים אותם. את מי הם דורשים? את העדים, את הקט הראשונה, על פי העדים המזימים אותם, שבודקים וחוקרים את הבאים להזימם בדרישה ובחקירה. אז למה עד שקר? אז זה עד אחד, אנחנו מדברים על שניים, כל מקום שנאמר עד, בשניים הכתוב מדבר. ואם יש ספק למישהו בפירוש של דברי רש"י, אומר השפתי חכמים, גדול 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 הפרשנים על רש"י, אף על פי שכבר פרש זה לאל, היינו בפסוק הקודם כמה אמרנו לא יקום את חמאס באיש לכל אבון ולכל חטאת, חזר וכתב זה כאן, שאל נטעה לומר שאם הוזם אחד מהם יהיו נהרג, כרבי יהודה בן טבאי שאמר הרי בנחמה אם לא הרגתי את זומם יחיד, ועל זה אמר לו שמעון בן שטח, אם כך עשית, הרי אתה שופך דמים, וכל יום הוא היה הולך לקבר שלו להתחנן, והיו שומעים את קולו, כי סבורים העם שזה הקול של הנהרג, אבל זה היה קולו של יהודה בן טבאי. אמר להם, תראו, כשאני אמות, הקול הזה ייפסק, כיהודה בן טבאי שהרג את זומם, לכך חזר וכתב זה כאן, כל מקום. ואם כן, ממילא אין נעשו זוממין עד שיזומו שניהם. עד כאן.
איך אפשר להסביר העת כתוב העת,
אתה אומר שזה שניים? כך, כשהתורה אומרת עד, זהו הדין של העד הספציפי, אבל יש עוד הלכה שאין העדים נעשים זוממין כשזה יקרה בפועל לשניהם. כך אומרת הגמרא. כך אומרת הגמרא. מוריי ורבותיי, כשאני הפעם עוד פעם למדתי את רש"י, אמרתי כל הכבוד לרש"י, אבל זה נגד מה שאני מכיר בגמרא. ואביא לכם קודם מדברי התוספתא. התוספתא היא בסנהדרין מהדורת צוקר מנדל. אומר מראש, כל מקום שיש לנו כמה וכמה מהדורות של תוספתא, כן? יש לנו כמה וכמה מהדורות. אנחנו משתמשים בעיקר, גם בסוף הגמרות יש תוספתא, והגאון העיר שם בלי סוף הערות. למה? כי המדורה לא מבוקרת. זאת התוספתא שהיא מופיעה בדפוס וילנה שהודפס בסוף המאה ה-19 אצל האחים ואלמנה רום. היה מקובל במאה ה-19, מצא אותו יהודי יקר בשם צוקר מנדל ספר גדול ורחב, שהוא לא ידע מהו הדבר הזה. בהתחלה הוא חשב שזה ירושלמי, עד שהתברר לו שזאת מהדורה שלמה. זה היה בעיר ארפורט בגרמניה, והוא מצא, והמהדורה שלו הודפסה אחר כך על ידי בית המדרש לרבנים, על ידי בית המדרש, לא אזכיר עכשיו את השמות כי לא רוצה להיכנס לעניין, ואנחנו מכירים לה את מהדורת צוקר מנדל של התוספתא. אתם יודעים שאנחנו מחשיבים היום כגדול חוקרי התוספתא את הרב פרופסור שאול ליברמן. כן? אתה זוכר אותו מבר אילן? אתה זוכר אותו מבר אילן? לא, לא זוכרים. על כל פנים, הרב פרופסור שאול ליברמן היה, אגב, הוא אף פעם לא עשה דוקטורט בתלמוד, אבל הוא גדול חוקרי הספרות התלמודית הארץ ישראלית, כולל התוספתא, והספר שלו, על הביאור שלו על התוספתא, נחשב המילה האחרונה במחקר התוספתא. הוא גם מצא בבית המדרש, שבית המדרש קנה מווינה, מספריית וינה, עוד מהדורה של התוספתא, ואנחנו קוראים לה מהדורת ליברמן. זה כתב יד וינה, ואני לא אכנס, כמובן, זה גם כנושא להרצאה מאוד רחבה, על התוספתא, מה זה ספר התוספתא, אבל על כל פנים, ליברמן חשב, הוא רצה לעשות מחקר על הירושלמי. הבין שבלי תוספתא אי אפשר לעשות מחקר על הירושלמי. הוא אמר, אני אתחיל תוספתא. המנש טראכט אנגוט לאכט, בגיל 90 הוא נפטר כשהוא לא השלים את הספר על התוספתא. זה היה בערב פסח, הוא בא מניו יורק לארץ ישראל, במטוס הוא נרדם ולא קם יותר. אני זוכר את הזמן כי אני לימדתי במכון הגבוה לתורה בבית שאול. מי שמגיע מה זה בית שאול? בית שאול ליברמן, כשהבניין ממול נקרא בית יהודית, יהודית הייתה אשתו של ליברמן, ביתו של הרב מאיר בר אילן. מכאן הקשר לא חשוב. על כל פנים, אז אין מהדורת ליברמן לסנהדרין, כי הוא הגיע עד סדר נזיקין, וגם את זה הוא עשה מהי ראיתם. אז לכן ציטטתי את מהדורת צוקר מנדל. יהוה הדיינים יודעים את מי הם דנים, ולפני מי הם דנים, ומי הוא דן עמהם. ויהיו העדים יודעים את מי הם עדים, ולפני מי הם עדים, ומי הם עדים, ומי הוא עד עמהם. נכון? הם צריכים לדעת מי העדים ומי מעיד בפניהם, שנאמר, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. מי הם שני האנשים? מי אמר לנו רשי? הם בעלי הדינים, אבל התוספתא אומרת שהם העדים. ואם יש לכם עוד ספק, משנה מפורשת במסכת שבועות, אחרי מכות תלמדו שבועות, תגיעו לפרק שבועת העדים. אתם יודעים מה זה שבועת העדים? שאדם תובע את חברו שיעיד לו עדות, אומר אני לא יודע, למשביעך אני ואמר אמן, התברר שהוא יודע, מביא קורבן שבועה, וזאת שבועת העדות, שאדם חייב קורבן. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא ברואים להעיד בפני בדים וכו'. גמרא, מנן אמילי, דתנו רבנן, ועמדו שני האנשים בעדים.
הכתוב מדבר.
אתה אומר בעדים, או אינו אלא בבעל הדינים, כשהוא אומר אשר להם הריב, הרי בעל הדינים אמור. המה אני מקיים, ועמדו שני אנשים, בעדים הכתוב מדבר. להזכיר לכם את רשי? רשי לא ידע, לא היה לו מהדורת סוקר מנדל. גמרא, משנה רשי ידע? גמרא רשי ידע? תלכו לשמוע את מה שאמרה מורתנו. אני אומר מורתנו כי אני הלכתי ללמוד, הבאתי אותה אל המכון הגבוה לתורה, את נחמה עליה שלום, והלכתי לשיעורים שלה כסדר, לכן אני מרשה לעצמי לומר מורתנו. אז לגופו של העניין, אני מקבל את הפירוש של הגמרא, ורשי זה בשביל ללמוד את פשט הפסוקים. מה כתוב בתורה? כי יקום עד חמס באיש לענות בו שרה. ועמדו שני האנשים, הגמרא כבר אומרת, וצריך לקרוא את הפסוק, ואשר להם, הגמרא מתקן את התורה, והגמרא אומרת, ואשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים. רבותיי, יש לנו עדים, ויש לנו עדים זוממים. הכוונה, קודם יש משפט עיקרי. בכל משפט יש עדים, יש בעלי דינים, יש דיינים, יש עדים. במקרה שלנו נוצר משפט זוטה. משפט זוטה בין מי למי? בין מי למי? בין העדים הראשונים שהבית דין הכריעו על פיהם את הדין, לבין העדים שבאו להזים אותם. היינו, ועמדו שני האנשים אל העדים החדשים, לעומת אלה אשר להם הדין, אלה העדים הישנים והבעל דין שהם העידו נגדו, והם עכשיו רבים מי צודק. אתם יודעים למה? אני אסביר לכם. הלכה היא שאין דין בישראל אלא כאשר עומדים בעלי דינים מול בעלי דינים. תראו לעצמכם סיפור. היה פוצץ, היה משפט, באו שני עדים, העידו על ראובן שהוא הרג את הנפש. באו בית הדין, הכריעו על פי העדים הללו שהוא חייב מיטה. הרגו אותו, קברו אותו מחוץ לבית הקברות, נהגו בו כמו שנהגים ברוצח. כעבור 7 שנים מגיעים פה עדים ואומרים, רבותינו, אתם בית הדין סמכתם על העדים ההם ולכן הרגתם אותו, והרגתם גם את העדים, השארתם, ואנחנו מודים לכם איך אותם העדים. עכשיו באנו מאמריקה וקראנו שהם העידו שהם ראו את את הסיפור הזה, וכמו שהתחלנו את השיעור, אנחנו היינו עם העדים הללו, איפה? בשיעור בגבעת שמואל, ולא במקום ההוא. אומרים להם בית הדין, רבותיי, בכדי לברר את העניין, אנחנו צריכים להעמיד אלה מול אלה. ועמדו האנשים אשר להם הריב, ועמדו שני אנשים, ואשר להם הריב, ואז ואנחנו צריכים לברר ביניהם. רבותינו, איחרנו את הסיפור. איפה זה כתוב? במה שאמר רבי יוסי הכפר לאבא שלו. למה? כי הוא אמר לאבא שלו, הרי איך אומר הפסוק, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ועדיין אחיו קיים. הכוונה, על מנת שאני יכול לעשות את המשפט הזה, אני חייב ששני הצדדים יעמדו בפנינו. אם האיש כבר איננו, איך אני יכול, איך מתקיים? בזה הרי לא דיברה התורה בפסוקים הללו. אז מה? אז אני נורא מצטער. אז עכשיו יש פה, יש קודם פסוק, לא יקום עד אחד באיש עוון ולכל חטאת על פי שניים עדים. אני שואל אתכם רבותיי, אני באמת שואל אתכם, אם אדם בא לבית הדין ומעיד עדות ומתברר שהאיש הזה הוא עד שקר, נשלח אותו הביתה סתם ככה? נמצא דרך, וכל העדה צריכים לשמוע ולראה, נעניש אותו, נשים אותו בכיפה, תלוי מה הוא, איזה גר, אם הוא גרם נזק, אולי נטיל עליו כנסות, הכל נכון, אבל לעשות את פרשת עדים זוממים, רבותיי, זה לא אפשרי. למה? כי התורה אמרה, ועמדו שני האנשים, והיה אנשים אשר להם הריב, על מנת לעשות ביניהם את המשפט. אם הם כבר הרגו, אנחנו כבר לא, כבר... מה שכתוב בפסוק, מה שאמרו רבי יוסי בן הכפר, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו למדים. כן, הנה היה פה אותו הדיין, רבי יהודה בן טבאי. יש פה שתי גרסאות, אני לא ארחיב בזה יותר, כי אני רוצה לסיים, אבל כבר במחילתא כתוב כבר הרג שמעון בן שטח, בתוספתא כתוב כבר הרג רבי יהודה בן טמאי רבי נחמה. אז מה היה הסיפור שם? הסיפור היה שמה הייתה הבעיה? הוא בא ואמר, אתה הרגת, אתה הרגת, כן? רש"י מסביר שם, אין לוקה עד שיהיו שניהם לוקים, אין נהרג עד שיהיו שניהם נהרגים, ואין משלם עד שיהיו שניהם. ואמר רבי יהודה בן, אני הרגתי שהיו אומרים עד שיהיה הרגע נידון, עד שיהיה הרגע נידון, כן? ובלא זה לא הורגים. ואני הרגתי, רק, אבל עד שיהיה הרגע נידון, הכוונה שהיו שני עדים, ואני הרגתי על פי עד אחד. באותה שעה קיבל עליו, וכמובן אפשר להמשיך לדון בעניין הזה, ואני רק עוד אוסיף, כן, הרב אשר.
כאשר זמן ולא כאשר עשה, אני לא יכולים, אפשר לדון, כי יש
יכולים. נכון.
כאשר זמן ולא כאשר עשה, לא כותר את העדים הזו מן העונש, אבל אי אפשר לעשות משפט כזה,
אי אפשר לדון אותו. זה מה שכתוב בתורה. הוא עשה, אבל מה, איך נעשה משפט כזה? זה מה שאמרה התורה. ועמדו האנשים אשר להם הריב, השני אנשים ואשר להם הריב. אמר על זה יהודה, אמר על זה ברבי, רבי יוסי בן הכפר, הוא חייב להיות קיים על מנת שנוכל לעשות את המשפט. אבל אי אפשר לעשות משפט כזה, גם אם יש קל וחומר. לכן, מה שאמר גייגר, שזה רק סתם, לא, ממש לא. זה היה לימוד עמוק של רבי יוסי בן הכפר בפסוקי התורה, על פי מה שהייתה מסורת חז"ל. ומכיוון שכך, אמת דיברו חכמי ישראל, בכך הם באמת דיברו במשנה על עיקר הדין. עיקר הדין הוא שהם לא הורגים עד שהם יהרגו, עד שהם יקבעו את הדין. העלאה היה צריך להיות כך הדין, אבל אי אפשר לעשות משפט כזה. אשר על כן, זה הלימוד. כן, בבקשה.
מה הסיפור
עם קין ואבן
אותו הדבר?
הקדוש ברוך
הוא היה
עד היחידי,
לא היה עובד, ואחר כך הוא עוד גם העניש
אותו. ברוך אתה, אדוני,
אפילו
שהוא
היה עד אחד.
טוב, אני מציע שתי, אם השאלה הגדולה הזאת תישאר, כן. רבותיי, קיץ טוב וקיץ בריא ובשורות טובות.